ودول שבת פרשת מצורע, ערב הפסח. וחודש ניסן, אנחנו כבר בתוכו. אבי אמר מקודם, חג כשר ושמח. חשבתי לעצמי פעם שהברכה לחג כשר ושמח איננה רק לחג כשר במובן של כשר, שיהיה כשר, כי זה מן הסתם הכל בסדר. זה גם לא תמיד ברכה גדולה, כי כשאומרים חג כשר אז אומרים כמה אתה מנקה היום וכמה אתה מקרסף. זה לא כזאת ברכה, זה לפעמים, אבל נעזור. אני תמיד הבנתי שחג כשר זה מה שאומר המדרש, מדרש יפהפה. כתוב בפסוק, שמור את חודש האביב. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. חז"ל אומרים על שמור את חודש האביב, ראו איך הוציאכם בחודש שהוא כשר, לא חם ולא צונן, אלא כשר לגאולה. הגדרה מעניינת מאוד. היציאה היא באוויר. ואני חשבתי שהברכה היא שנזכה לשמור על האביביות הזו, על הכשירות הזו. לפני שאני נכנס לנושא שאליו אני רוצה להיכנס היום ערב שבת הגדול, אני רוצה להתמקד דקה בפסוק הזה. הוא מאוד חשוב. מה פירוש שמור את חודש האביב? מה פירוש המושג הזה? אגב, מה בכלל המשמעות של זה? הרי באים להגיד כאן לעשות פסח. פסח הוא בתתוו בניסן, במקרה הוא גם בחודש האביב, זה מאוד נחמד. מה זה? כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. דרך אגב, סתם, הערה צדדית, זה בכלל לא היה בלילה שיצאנו ממצרים, זה היה ביום. בלילה השם היכה כל בכור, והיא ממחרת יצאו בני ישראל מארץ מצרים. ויצאנו בלילה. זה גם טכנית לא נכון. שמור את חודש האביב, פירושו מאוד פשוט. השנה אפשר להבין את זה. השנה הייתה שנה מעוברת. תארו לכם שלא הייתה שנה מעוברת, ואנחנו לא היינו עכשיו בניסן, אלא באייר. אז פסח היה יוצא באביב? פסח היה יוצא בחורף. שנה גשומה הייתה, ברוך השם. אז מה פירוש שמור את חודש האביב? תדאג שפסח יחול באביב. אם לצורך זה צריך לעבר את אדר, תגמור את כל החיתובים שלך עד שמגיעים לניסן. שמור את חודש האביב. שמור בשני מובנים. שמור זה תעשה הכל כדי שהעיבורים והתקופות, הרי יש שנה לפי הירח ויש שנה לפי השמש, תעשה הכל שתמיד פסח יחול באביב. אז הוא יכול לא לחול באביב. אם הולכים תמיד רק לפי השמש או רק לפי הירח, הוא לא יחול בזמן. במילה שמור, אגב, יש שתי משמעויות. המילה שמור זה תעשה הכל כדי שזה יקרה, שמור על זה. המילה שמור בעברית זה גם להמתין. ואביו שמר את הדבר. יעקב שומע את החלומות וממתין למימושם. נכון? ואביו שמר את הדבר. על אליהו הנביא כתוב, בא אליהו ושמר לי על הפתח. שמר על הפתח בחורבה בירושלים, כשנכנס רבי יוסי להתפלל בה. בא אליהו ושמר, המתין. שמור את חודש האביב, אני הרגשתי את זה מאוד בשמות, אני נמצא ככה בזמן חורף וכבר מחכה לפסח. קוראים לך אדוני, שמור, שמור, תמתין קצת. תמתין, זה הולך להגיע. אבל פסח צריך לחול באביב. אם תחשבו לעומק, חודש האביב זה תרתי דסתרי. כי אביב זו תקופה בשנה. התקופה הזאת בשנה קשורה לשמש. יש אביב, וסתיו, וחורף, וקיץ. חודש זה תמיד ירח. איך זה מתחדש? שמור את חודש האביב זה דאג לזה שהחודשים והאביב ילכו יחד. כדי שהיציאה שלך ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. אתם לוקחים עם ישראל אחריות לתרגם את היציאה ממצרים לא רק לדבר דתי הלכתי של חג שאתם עשיתם. יהיה לעולם אביב. נגד פרעה, נגד התוכניות של פרעה, לעולם הזה שפרעה החליט להקיץ עליו את החורף יהיה אביב. לא עוד אביב כזה מפלסטיק, עוד שמש עמים כזאת או אחרת, שכל פעם מבשרים איזה שמש עמים אחרת. ויהיה אביב נצחי. כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. רשי שואל, הרי יצאו ביום? רשי עונה, אלא שבלילה נתן להם פרעה רשות לצאת. כי הוא הרי קם בלילה, נכון? מסכן, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, אז הוא קם בלילה, יש לילדים שיר על זה, לא? אז הוא קם בלילה, וכשהוא קם בלילה הוא אומר, קומו צאו מתוך עמי. ואז הם מתארגנים ויוצאים. אז רשי אומר, מה זה... כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, לא שהם יצאו בלילה, אלא פרעה נתן רשות לצאת בלילה. מה מעניין אותי פרעה נתן רשות? מי הוא? הוא נתן רשות, אז על שמו זה נקרא לילה? זה פילי פלאות. אתם יודעים מה היה חג הפסח? שגם פרעה, האדם האחרון שהאמנת שיהיה לו אביב בעולם, גם הוא הבין שיש בעולם חירות ויש בעולם אביב, ונגמר התפקיד הפרעוני שלו. אז נוצרה בעולם יציאת מצרים. כשפרעו קרא לכם ואמר לכם, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם צונכם, גם בקרכם, קומו, קחו, לכו וברכתם גם אותי. שמירת חודש האביב, אני חושב שזה תפקיד עצום. לדעת לחבר את שני החלקים האלה, את הפסח, את היציאה הרוחנית, את היציאה ההלכתית, את היציאה הלאומית שלנו, את הידיעה שהתפקיד שלנו זה לתת לעולם כולו להישאר כל הזמן בידיעה שיש לו אביב, שיש לו פריחה מחודשת, שיש לו לאן לצאת. ובימים האלה זה חשוב מתמיד, שמור את חודש האביב. ולפעמים צריך סבלנות קצת, שמור. אברים אדר, אבל לדעת את התפקיד הזה. חלק המהותי שבתפקיד הזה נדמה לי נמצא לאליהו הנביא הבא לבשר לפני ליל הסדר את מה שהולך להתרחש בגאולה הגדולה הזאת. ליל הסדר הוא חג הגאולה. הוא חג הגאולה של ישראל ממצרים, אבל הוא גם חג הגאולה בעזרת השם העתידית, של אותה גאולה גדולה שיבוא בה הקדוש ברוך הוא בסוף החדגדיה וישחט את מלאך המר. ולפני הגאולה הגדולה מגיע אליהו הנביא וממלא את התפקיד שלו. הנה תפקידו. מקור 2. זכרו תורת משה עבדי. שלושת הפסוקים שלפנינו הם שלושת הפסוקים האחרונים, לא רק של ההפטרה שנקרא השבת, שאנחנו קוראים לה על שם הפסוקים האלה שבת הגדול, גדולה מכל שבתות השנה, צריך להבין למה, נוהגים לקרוא לשבת רנטה, אבל היא שבת הגדול, צריך להבין למה. אלא זאת גם ההקדמה, אלה גם הפסוקים החותמים, לא רק את ההפטרה של שבת הגדול, אלא הפסוקים החותמים את ספר מלאכי, והיינו נציג הנביאים של הבית השני, נזכור את זה טוב, חגי, זכריה ומלאכי, והם החותמים את כל ספרי הנבואות, כלומר חתימת הנבואה היא הפסוקים שעכשיו אנחנו קוראים. הנה החתימה. זכרו תורת משה עבדי. נשמע הצהרתי מאוד. אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אגב, כל אחד מן הסתם שם לב אם הוא מעמיק, כמה הנבואה החותמת בסוף בסוף מחוברת להתחלה להתחלה. כל השיחה הראשונה בין הקדוש ברוך הוא לבין משה בסנה במדבר. הנה אנוכי שולח, לך ואשלחך, לך אל עמי. כל השליחה הגדולה הזאת עד שמשה רבינו בא בסוף ואומר לקדוש ברוך הוא, שלחנה ביד תשלח. חז"ל אומרים שלחנה ביד תשלח, למה לשלח אותי ואחר כך עוד גלות ועוד פעם אותי ועוד גלות ועוד גלות? שלחנה ביד מי שעתיד אתה לשלוח, שלחנה בידו של אליהו. זכרו תורת משה עבדי שמתחילה שם בשליחות, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ואם לא תזכרו בדרך את תורת משה עבדי, אולי לא תשימו לב לאליה הנביא ההולך ומגיע. לפני בו יום השם הגדול והנורא. והוא, אליה הנביא, הישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, תן אבו והקייתי את הארץ חרם. אז מה תפקידו של אליה הנביא? כתוב פה פשוט, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. נכון? זה התפקיד. להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. חז"ל אגב משווים בין משה לאליהו בהשוואה מאוד מעניינת במקור 3. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. מעניין מאוד, אמרנו לפני רגע על המילה שמר, שפירושה לפעמים, המתין. הנה. ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים, מי הנביא שאיתו מעלים את ישראל ממצרים? זה משה. ובנביא נשמר ואליהו זכור לטוב. אתה מוצא שני נביאים עמדו לישראל משבטו של לוי. משה ראשון ואליהו אחרון. ושניהם גואלים את ישראל בשליחות. על שניהם נאמר שליחות. משה גאלה ממצרים ואתה לך ואשלחך אל פרעה. ואליה לעתיד לבוא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. משה גאלה ממצרים תחילה, עוד לא חזרו ונסתעבדו במצרים, לא חוזרים עוד פעם למצרים. ואליהו כשיגאל אותם מן הרביעית, אליהו שיגאל אותם בגאולה הרביעית, עוד אינם חוזרים ומשתעבדים אלא תשועת עולמים. ואתה מוצא שמשה ואליהו שווים זה לזה לכל דבר. משה נביא ואליהו נביא. משה נקרא איש האלוהים ואליהו נקרא איש האלוהים. משה עלה למעלה ואליהו עלה למעלה, שנאמר ויהי בהעלות השם את אליהו. אבל יש משהו אחד כנראה שהם לא שווים. משה לא מצליח להוביל לגאולה האחרונה, ואליהו בתפקיד שלו כן מצליח. מה התפקיד של אליהו? מה בדיוק עניין השבת לב אבות על בנים הזה? כיצד זה אמור להתרחש? איך זה ההקדמה לליל הסדר? איך זה ההקדמה לגאולה? מה הסיפור הזה של לב אבות על בנים? איך זה קשור לסיפור יציאת מצרים? ובכן, אם נשים לב, בעצם כל המאבק עם מצרים הוא סוגיית אבות ובנים. כל המאבק כולו. מה שרוצה פרעה לעשות בגזרה הוא כל הבן הילוד היאורה תשליחו. מההתחלה הוא מבקש לגזור גזירות על נתק בין אבות לבנים. נשים לב פסיכולוגית מה שהוא מבקש לעשות, הוא להפר את הרגש הטבעי בין הורים לילדים. בהתחלה הוא פונה למילדות ואומר להן, וראיתם על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה. כשהרגש רק מתחיל, זה מחריד, זה בלידה עצמה, אז תהרגו. אחרי שזה מצליח, הם נשחקו מספיק, תעשו את זה כבר כשהם חיים. כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. וכל הבת החיים. או לפני, ואחרי. הנתק הזה, הניסיון לנתק הזה, נשמע בהתחלה רק עניין פסיכולוגי. אבל אם ממשיכים הלאה בסיפור מצרים, מגלים עד כמה הוא מהותי. בואו נמשיך איתו רגע. אילו היינו מוכנים לקבל את עצתו הגאונית של פרעה, לחונה הגברים ועבדו את השם, היינו יכולים לצאת ממצרים מזמן. בלי מכת בכורות ובלי כלום. הוויכוח היה האם אנחנו הולכים בעצמנו, או שאנחנו אומרים, כיוון שחג השם לנו, אז אנחנו הולכים בצוננו ובבקרנו, אבל אנחנו קודם כל הולכים בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו. וירא השם את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. זוכרים בהגדה של פסח? את עוניינו זו פרישות דרך ארץ. ואת עמלנו אלו הבנים. שנאמר כל הבן הילוד היאור התשליחוהו. מה זה עמלנו אלו הבנים? מה העמל הגדול? בטח שזה עמל, אבל זה עמל שכל אחד שמח בו. צריך לתפוס את הוויכוח הפילוסופי בין פרעה לבין עם ישראל בסוגיית אבות ובנים. והניצחון על מצרים לא יתרחש באמת, אלא כשיושב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, לא גמרנו לנצח את מצרים עד שנגיע לאליה הנביא שישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. צריך לתפוס את זה טוב. בוא נעמיק בזה טיפה. כשפרעה בא ואומר שניתן לנתק בין אבות לבניהם, הוא אומר בעצם דבר מאוד הגיוני וטבעי. נעזוב רק רגע את החלק של הלהמית. נדבר רק רגע מבחינה פילוסופית. טבעית, בנים מורדים באבותיהם. זה הטבע. זאת המציאות. זה מאוד הגיוני. כל דור משתנה. כל דור מתהפך. הטבע הוא, שאם אנחנו רוצים שהמדע יתפתח, דיברנו על זה לא מזמן, אז באופן טבעי אני לא מצפה שכל דור יסתכל 50 דורות אחורה. ההפך, אני מצפה שהוא יסתכל קדימה. אם הוא יהיה תקוע באקסיומות מדעיות מלפני 200 שנה, הוא לא יתפתח. טוב שידע לפעמים את ההיסטוריה של המדע. חלקה מן הסתם יעורר אצלו חיוך, וחלקה הוא ישתמש. אבל הוא לא יגיד למדענים מלפני 200 שנה אלוקינו ואלוקי אבותינו. הוא בא לחדש דברים חדשים בעולם. זה טבע נורמלי. אלא אם כן מה שאני מייצג הוא את הנצח. ואם אני מייצג את הנצח, אז אין סתירה בין הנצח של אבות ובנים. כי אני לא מייצג משהו חולף. אם אני מייצג משהו חולף, זה סיסמה יפה אבות ובנים, אבל זה לא אמיתי. בנים יכולים לכבד את אבותיהם, אבל הם לא יישארו באמונתם של אבותיהם. זה יהיה עצוב מאוד אם נמשיך להאמין בזה שאטלס מחזיק את כדור הארץ. אגב, ההגדה של פסח מבקשת בכלל לא להידבק בשטויות של אבות, סליחה על הביטוי. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותיהם. וזה בכלל לא מרגש. כדאי להשתחרר ממה שהם היו. פרח, אבי אברהם ואבי נחור, היו. הראשונים אומרים שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זו תשובה לבן הרשע. הבן הרשע בא אל האבא ואומר לו, אתם עם המסורת שלכם, אנחנו כבר אין לנו כוח, אנחנו מודרניים. ואז האבא אומר לו, או, אתם מודרניים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה יתיק. כאלה כבר היו בזמן של תרח. אבל זה ועל הצה, באמת של זה, אנחנו לא נדבקים פילוסופית באבותינו. מה שמחבר אבות ובנים יכול להיות רק דבר אחד. שיש בעולם אלוה, שיש בעולם נצח שמחבר אבות ובנים. כשכבד את אביך ואת אמך נמצא אצלנו בלוח הראשון ביחד עם, 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 עם אנוכי השם אלוקיך ולא תישא וכו' וכו' וכו', בא לומר שהכבד את אביך ואת אמך שלנו הוא לא רק כבד את אביך ואת אמך כי הם אביך ואמך, זה ודאי חשוב, אלא הוא כבד את אביך ואת אמך כי כל העניין הוא שהם העבירו לך את מה שהם העבירו, את מה שהם העבירו, את מה שהם העבירו, ואין בכלל אנוכי השם אם אבא ואמא לא העבירו לך את זה. מפתד השנוכי השם, מי אמר לך? אולי לא. מי אמר לך זכור את יום השבת? אתה היית על הר סיני? אבא שלך היה שם. ומי אמר שאני צריך להאמין לו? שאלה מצוינת. אתה לא צריך. אבל אתה, בקיומך את השבת, אומר בעצם שיש משהו נצחי שהוא יותר חזק מפער הדורות ומפער הדעות ומפער העמדות ומפרעו ומכל מה שיש. את זה מבקש פרעו לנתן. כשחושבים עוד יותר לעומק, אבות ובנים זה שלב אחד, אבל זה כל מציאות המחלוקות. האם מחלוקות יהפכו אותנו בסופו של דבר לבעלי אלוהויות אחרות חלילה, או שרק יחברו אותנו בסוף? ההבנה שבסופו של דבר יש משהו שגם אם איננו יודעים להכריע אותו עכשיו, מישהו ידע להכריע בו, קוראים לו אליהו. יהיה מונחת שיבוא אליהו. ההבנה הזאת היא של אליהו הנביא. ההבנה הזאת שבסופו של דבר אנחנו מייצגים דברי אלוקים חיים, ומה שהוא באמת דברי אלוהים חיים יישאר בעולם, ומה שלא ייעלם. ההבנה הזאת היא החידוש של אבות ובנים. היא החידוש של התפיסה שיש דבר כזה שנקרא בעולם משפחה, שיש דבר כזה שנקרא בעולם ילדים ואבותיהם. אתם חשבתם על זה שפסח הראשון, מדברים על זה הרבה פעמים, אבל בואו נחשוב על זה רק רגע מבחינה מסוימת לעומק נוסף. הוא הרי עוד מתרחש במצרים. הוא לא מתרחש מחוץ למצרים, פסח הראשון. פסח, חוגגים פסח במצרים. הרי לא סיפרו שם את הסיפור על קריאת ים סוף, נכון? כי הם עוד היו שם במצרים. אז במה התבטא פסח של מצרים? הרי ביהודה לדניסן שחטו את הפסח. ישבו בתתווה והתחילו ליל הסדר. באמצע ליל הסדר בחצות, כשהיה אפיקומן במצרים, אז הייתה מכת בכורות. כשמדברים תמיד על ליל הסדר בשואה, אתם יודעים איפה היה ליל הסדר הראשון בשואה? במצרים, בליל הסדר הראשון. כשעוד לא הייתה מכת בכורות. חושבים על הציור של ליל הסדר? אז מה אתה שמח? אני מבין שאתה יושב בליל הסדר 200 שנה אחרי יציאת מצרים בגלות, כי יצאנו ממצרים, אז נצליח גם לצאת מזה. איך אומרת העברית המודרנית? עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אבל מה אתה יושב בליל הסדר לפני שיצאת ממצרים? על זה שתצא ממצרים? תראי פלאות, על דבר אחד ישבו שם. על זה שיושבים פה איש סל לבית אבות סל הבית. פה יושבים קחו צון למשפחותיכם. פה יושבים משפחות משפחות. הגרעין הזה שקוראים לו משפחה, הוא הגרעין שמבטיח את המשך קיומו של הניצחון הזה את פרעה. בלילה הראשון שחגגו פסח, חגגו פסח ביציאה מהנתק בין האבות לבנים לחיבור בין אבות לבנים. אתם יודעים מה עשו בלילה הראשון בפסח מצרים? זה כל הפרשה. והיה כי ישאלך בנך, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. סיפור שלושת הבנים לפחות מתוך הארבעה היה כבר בליל הסדר הראשון. הם מופיעים בפרשת בו. שלושה בנים כבר באו ושאלו שאלות. נכון? הם ישאלו את השאלות האלה אחרת כשהם יבואו אל הארץ. אמרו לנו את זה. הקדימו מראש. אבל ישבו שם הבנים, וישבו שם ההורים, מי? שרידים מוצלים ממה שפרעה עשה, ואמרו אחד לשני, אם הגרעין הזה קיים, פרעה כבר נוצח. עוד לא הייתה מכת בכורות. הרי פרעה יכול עכשיו להתקיף את כולם, זה עם שעדיין מפחד פחד מוות מהרודן. תחשבו על הפסח הזה. ואז הם ישבו ועשו פסח. וזה נקרא פסח מצרים. וכל ההלכות שקראנו בשבת הקודמת בפרשת החודש, וכל ההלכות של החודש הזה, כל ההלכות האלה הן הלכות של פסח מצרים. ויושבים עם עצות ומרורים, ולא מתארים איך יצאנו. אבל כן מתארים איך יצאנו. יצאנו מפרעה. ומה זה מתבטא? כאן יש אבות ובנים. כל פרעה דרך אגב, כל הרודן הזה, זה פרעה שקם, איך כתוב בתחילת ספר שמות? ויקום מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף. אין לי שום מחויבות. למה שהיה בדור שלפניכם. וזה הגיוני שלא תהיה לך מחויבות, למה שתהיה לך? מה הייתה הטעות הנוראית של עם ישראל? שעם ישראל יצא מנקודת הנחה, שאם לנו יש מחויבות ליעקב, אז גם לפרעה יש מחויבות לפרעה. ויעקב קרא להם בפרשת ויחי, ואמר להם, אתם בכלל לא מדברים לעניין. אותי תקברו, זוכרים? איפה? והמערה, שם קברו את אברהם, שם קברו את שרה אשתו, שם קברו את רבקה, שם קברו את יצחק. אתם זוכרים כמה פעמים הוא אמר את זה בפרשת ויחי? אתם הולכים לקבור אותי אל אבותיי, במערה, במערת אבות, במערת אבות. נו, איך קוברים במצרים? וישם בארון ויחנתו. מומיה. אין דבר כזה לקבור אל האבות. יוסף בא אל פרעה ואומר לו, למה אני רוצה לקחת את אבא לארץ כנען? זוכרים? פעם דיברנו על זה בשיעור ארוך בפרשת ויחי. אומר לו יוסף לפרעה, זה פילי פלאות. הרי מה אבא השביע אותו? תקבור אותי במערה שקברו את אבותיי, נכון? בא יוסף אל פרעה, הוא צריך לשכנע אותו, הוא צריך לשכנע אותו שהוא צריך להיקבר בארץ כנען ולא במצרים. פרעה רוצה שהוא ייקבר במצרים, זו פגיעה. זה פרעה הקודם. החיובי, עושים אבל 70 יום במותו של יעקב המצרי. איך הוא משכנע אותו? אבי השביעני לאמור, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שם תקברני. שקר מושלם. אין שם גרם אמת. אפילו בטעות. כי פרעה לא יבין את המושג תקבור אותי עם אבותיי. הוא לא מבין את המושג הזה. מה פרעה אומר אבותיי? מה זה? אתה יעקב. אתה מומיה חדשה. יעקב מבין את זה. אז הוא קורא לכולם ואומר להם, אני רוצה להסביר לכם מי אתם. אלה אבותיי. אלה הנערים. שם אבותיי אברהם ויצחק. אתם הנערים ותדגו לרוב בקרב הארץ. ותזכרו מי אבא שלכם ומי אמא שלכם ומי אבא שלכם ומי אמא שלכם. אז כדאי לשים לב לזה, לא שמים לב לדבר הפשוט הזה. פסח מצרים הוא חגיגת הניצחון של המשפחה את פרעה הרשע. המשפחה ניצחה. כמה אני אגיד דבר קשה. היה אבא אחד, בלבד, באותה שעה בפסח מצרים, שלא ישב עם הילדים שלו בליל הסדר. קראו לו משה רבינו. כי הילדים שלו היו במדיין. הוא מן הסתם התארח אצל אחיו בליל הסדר. תחשבו על הסיפור הזה, זה מזעזע. אבא אחד ועם ישראל לא ישב עם ילדיו. לא חשוב לי אם יתרו בא עם ציפורה ושני בני משה וציפורה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה, הוא ודאי בא אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת שבליל הסדר הראשון אחד לא סיפר לילדים שלו את סיפור יציאת מצרים. אתם מבינים מה חסר לו? אתם מבינים מה אליהו הנביא ישלים? הוא ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. וכשהוא ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, יתגלה הגילוי הבא. אני רוצה לומר פה עכשיו דבר קשה קצת. דיברנו על אבות ובנים, על הכוח לראות את הדורות יחד. אבל לא רק את הדורות, אולי עוד דקה אחת נתמקד רגע בדורות. הרבה פעמים הזכרנו את המושג הזה על שנת היובל, זוכרים? שבשנת היובל הזאת, מה קורה בשנת היובל? שווים איש אל אחוזתו, נכון? איש אל משפחתו תשובו, שדות חוזרות לבעליהן, אחרי 50 שנה, 7 שמיטות, שנת היובל. היא נקראת שנת היובל גם, הזכרנו את זה יותר מפעם, שנת הדרור. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. דרור. הרבה פעמים הזכרנו את הרמב"ן, שאומר למה זה נקרא דרור. דרור זה חופש. ציפור דרור. מצוין, אבל למה הציפור נקרא ציפור דרור? אז אומרים כי יש לה דירה בכל מקום שהיא נמצאת. אז זה הפוך, כי דירה בכל מקום זה שכן יש לה קביעות. אין לה. דרור זה חופשי. אומר הרמב"ן, כיוון שבשנת היובל בנים שווים אל אבותיהם, אז יש פה פגישה של דור ועוד דור. ביחד זה נקרא בעברית דרור. חופש פירושו שפער הדורות ההגיוני לא מנצח את חיבור הדורות הנצחי. סימן שאני חופשי ואינני עבד לזמן. אם בנים לא יכולים לשוב אל אבותיהם, הם אוטומטית עבדים של הזמן. כי אבא שייך לזמן אחר. מה זה רלוונטי בכלל אם הוא שייך לזמן אחר? הוא מייצג את אותו נצח שלך? אתם רוצים להבין עד איפה זה מגיע? יושב האבא עם 4 בנים. חכם, רשע, טעם, ושאינו יודע לשאול. מן הסתם החכם יסב לו הרבה נחת והוא מראה אותו לכל הדודים. הטעם גם לא רע. שאינו יודע לשאול תמיד בדרך כלל תמים ככה מאחורה. הוא גם לא עושה רעש. והרשע משתדלים לתאם בשעות שהוא לא יהיה. הוא כבר יצא למטיבה. כלומר, הוא יבוא, אבל הוא בדיוק יצא. הוא מתעניין במשהו. אתם מכירים? זה מאוד מעניין, באים אל עם ישראל ואומרים לו, לפני, תוך כדי פסח מצרים, אני יודע מתי זה היה שם, בחרוסת, כשהם ישבו שם ואכלו. אומרים להם כך, תשמעו, כשתבואו לארץ, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, והיה כי תבואו אל הארץ, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? וואו, מן הסתם עמד שם מישהו והסביר לכם ולא לא, לפי שכפר בעיקר, הוציא את עצמו מן הכלל. רשעים. ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, נכון? בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. איך מסתיים הפסוק? ויקוד העם וישתחוו. אומר רשי, למה כל כך ויקוד העם וישתחוו? מה קרה? כי יש פה כמה בשורות. יש בשורה שנגיע לארץ, והיה כי תבואו אל הארץ. אבל בעיקר יש פה בשורת הבנים. נגיע לארץ ויהיו לנו בנים. והיה כי אומרו עליכם, לא סיבה לשמוח, מצוין. שואל הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, את השמחה הזאת אי אפשר היה להשאיר אצל החכם? אצל הטעם? מה, דווקא אצל הרשע הם כל כך שמחים. שם הם פתאום עוצרים ואומרים, או, או, איזה יופי, איזו שמחה, יש לנו רשעים. לא, לא נעים. בסדר, אני מוכן לבין שהם משלימים עם קיומו של הבן הרשע. זה יפה. הם לא מוחים, הם עובדים בצורה רגועה. יפה מאוד. אבל מה פתאום הם קופצים עכשיו מתחילים לרקוד? תראו את הרב חרלה במקור 8. ואף גם הבן הרשע מרכין את ראשו כלפי הדרת הסיבה של האבות ואמונת האומן שלהם. לא נראה לנו, נכון? הרשע מרכין את ראשו? מה פתאום? מיד. אתם אגב זוכרים איך עונים לרשע? אף אתה הכה את שיניו, נכון? ואמור לו, ועבור זה עשה השם לי, לי ולא, לא, אתה אמרת לכם ולא לנו, לי ולא לא. אילו היה שם, לא היה נגאל. יפה מאוד. שאלנו הרבה פעמים למה מדברים אליו בגוף שלישי. אילו היית. אז בליצנות אומרים תמיד שלא מדברים בגוף שלישי, פשוט הוא כבר לא נמצא כשנותנים את התשובה. הוא כבר יצא עם החבר'ה, הוא לא, זה אילו היה שם. כלומר, הוא מסביר לאשתו נורא כועסת עכשיו, אז הוא אומר, אילו היה שם, לא, הוא גם. אז זה לא רציני. למה עוברים פה באמת ל... וחוץ מזה, מה זה אילו היה שם לא היה נגאל? הוא כן פה. איך אתה יכול להגיד? הוא פה, לא? מה פרוש אילו היה או לא היה? הוא היה או לא היה? בכל דור ובדור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אז הוא היה שם כמוך. והוא פה כמוך. מה אתה מדבר איתו עכשיו? תראו את הרב חרלב, זה אף ובפלא. ואף גם הבן הרשע מרכין את ראשו כלפי הדרת הסיבה של האבות ואמונת אומן שלהם, וגם הוא עומד ושואל. אם אמנם בעזות וחוצפה, מתוך שדרכו רשע וכסל, אבל בכל זאת הוא מחכה לתשובת האב. חצוף! אבל הוא לא מבטר לאבא על תשובה. 50% מבני הדודים שלו כבר מזמן התבוללו בעולמות אחרים. הוא יושב פה מסביב לשולחן ובא להתנגח עם אבא. תגיד לי, אבא, מי הכי בן שלך? לא זה שאפילו כשהוא רשע בא להתנגח איתך? בוא נראה את ההמשך. ובא בשעה ששמעו ישראל אמרת השם תהורה, והיה כי תבואו אל הארץ, והיה כי אומרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, ויקוד העם וישתחוו, כיוון שראו סמכו על בשורת הארץ ושיהיו להם בנים בארץ ישראל. עכשיו ההסבר. איזה בנים? כי למרות סוררותם, למרות שהם כאלה סוררים, תייסרנה אותם כליותיהם לבוא בשאלה לפני אבותיהם, להציע לפניהם את כל מבוכותיהם ולבקש מזור לכל עינם. בעצם היה דור שיכול יותר להבין את המשפט הזה. סוררים! והם מבקשים מזור לכל עינם, הם רוצים להרגיש שעוד אפשר להתווכח עם אבא. עוד יש אבא שאפשר להצבן. ובא בשעה שהאב מקהה את שיניו לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, עכשיו הפשט, אין פשט אחר אחרי שקוראים את זה. ובא בשעה שהאב מקהה את שיניו לפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, ואומר אילו היה שם לא היה נגאל, הרי ביחד עם זה הוא מגלה לו, שמכיוון שסוף סוף, נו, הוא כן בין הגאולים, ולא נשאר בחשקת אפלת מצרים, הרי סימן, שניצוצי אור הגאולה חדרו לתוך פנימיותו. בקיצור, מה אומר לו אבא? אתה בכלל לא הרשע שאתה מדבר עליו. אתה עושה צחוק. זה רק השיניים שלך זה של הרשע. הכל רושם. הרי הרשע שאמר כמוך לא יצא משם. כמה לא יצאו? לא יודע. 80% לא הגיעו. כמה מהם התבוללו? אתם תסתכלו בעולם כמה, 50%, 40%, 60%, לא יודע. אנחנו פה מסביב לאותו שולחן. זאת אומרת, אתה כן שייך לכלל. אילו היה שם, לא היה נגאל, אתם יודעים למה לא כתוב אילו היית שם? כי לא מדברים אליו בכלל. אילו היה שם, לפי הבנתי ברב חרלאפ, בכוונה היא, אילו היה אותו רשע שהוא מצטט שם, ברשע הזה שיושב לפניך, הוא לא היה נגאל. זה שנמצא פה לפניך זה בכלל לא הרשע שהוא מדבר עליו. זה הכל כאילו. רק מה אתה בלחץ? כי הוא פותח כאלה שיניים גדולות והוא הולך לאכול אותך. תחכה. הזכרנו הרבה פעמים, ראינו את זה באגדה, את הגימטריה הידועה הזאת. מנים החסידים אומרים. רשע אומרים חסידים בגימטריה, כמה זה? רשע? 570, נכון? ריש, שין ועין. חסידים אומרים, זה וורד חסידי, אבל זה כל כך עמוק פסיכולוגית גם. שיניו, הופיע בלי יוד ראשונה, שין, נון, יוד וו. נו, המתמטיקאים שבינינו, כמה זה שם זה יוצא? 366. נכון? תחסירו את 366, תחסירו את שיניו מרשע. כמה זה יוצא? כמה זה יוצא? 204. 204 זה צדיק. תבדקו, צדיק. חסידים אומרים, אל תיבל, רק תוריד את השיניים. תוציא לו את השיניים מהכות, ותראה צדיק. רק מה, יכול להיות שהוא עם שיניים, כי אתה מעצבן אותו. זה לא רק וישיב לב בנים אל אבות, זה גם וישיב לב אבות על בנים. זה לא הוא עם שיניים. גם אתה ברוך השם עם שיניים, בשינם גם. תבדוק אם אפשר איכשהו לדבר. אבל אם תצליחו איכשהו לדבר, אתה פתאום תגלה שאילו היה שם זה שאצלך בדימוי, אז הוא בכלל לא היה נגאל ולא הייתם רבים. עכשיו שהוא כאן, ויקוד העם והשתחוו. אתם מבינים על מה הם השתחוו? הם אמרו זאת אומרת, גם הילדים הרשעים יבואו לשולחן? זה לא ראינו בשום מקום. כך יהיה בארץ ישראל? תשמעו משפט. אנחנו היינו רגילים בחוץ לארץ, לא עלינו שהרשעים לא מגיעים. הם עברו לשכונה השנייה. הם כבר לא מגיעים לשולחן. שם בארץ גם הרשעים יבואו לשולחן? זאת בשורת הארץ. ויקוד העם וישתחוו. אבל צריך לראות את הבשורה הזאת. זה לא בשורה שאומרת, אז אין דבר זה יופי. זה בשורה שאומרת, הכה את שיניו. איך עושים את זה? אליהו הנביא מיישיב לב אבות על בנים ולבנים על אבותם. צריך להבין את עומק המושג הזה. חז"ל אומרים, אליהו הנביא לא בא לו לתמה ולא לתהר. לא להכשיר ולא לפסול, לא לקרב את הרחוקים ולא להרחק את ה... מה הוא בא לעשות? יש כמה דעות. דעה אחת אומרת במשנה, במסכת עדויות, בסופה, שהפירוש של אבות ובנים הוא אפילו טכני. אליהו בא לסדר את הייחוסים מחדש. התבלבלנו, חשבנו שהוא כהן, והוא לא לוי, פתאום מסתבר שהוא לוי. חשבנו שהוא ישראל, והוא לא... הוא בא לסדר את העסק. לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז יש שם שתי דעות. אחת אומרת, הוא מארגן את הכל מחדש. זאת אומרת, כולם מסתרגנים, מי שהיה כהן בטעות חוזר, והדעה השנייה אומרת, לא, 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 מי שהיה כהן בטעות משאירים, זה מסודר. אבל מי שלא היה, זו, דעות בעניין הזה. אחר כך באות שתי דעות נוספות, במקור חמש. רבי שמעון אומר, אליהו הנביא בא להשוות המחלוקות. להשוות המחלוקת. נכון, יש המון המון דברים שנשארים במחלוקת. ומי יפתור אותם? תיקו, תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. נכון? איזה כוס אנחנו משאירים לאליהו? כוס חמישית, למה? הגאון מבילנה אומר נפלא. יש מחלוקת אם צריך לשתות את הכוס החמישית או לא. אז שיחליט אליהו. אז קוראים לזה כוס של אליהו, מה אנחנו יודעים? ליל הסדר לא רבים. אז שאליהו יחליט. שירו לו כוס. להשוות המחלוקת. וחכמים אומרים לא לרחק ולא לקרב. הכוונה היא לא להוציא מהכהונה ולא להחזיר ללוויה ולא לא לרחק ולא לקרב. אלא לעשות שלום בעולם. שנאמר הנני או הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא וגומר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. שלום בעולם. אל תבינו רק במושג האבות והבנים שדיברנו עד עכשיו. אלא בהבנה יותר עמוקה של שלום בעולם. בכלל, אבות ובנים. תראו את הרמב״ם במקור 6 בפירוש המשנה. רמב״ם, פלאי פלאות. אחרי שהוא מסביר את הוויכוח על המשפחה, יוציא כהונה, נפתלי, שבטים, הוא שם דן בזה בהתחלה. זה אומר כך.
כמשה הודיע ביאת המשיח, לפי שמשה הודיע ביאת המשיח, מפורש בתורה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, ושב השם אלוהיך, ומעל השם אלוהיך, וזולת אל. הרמב״ם חוזר את זה המון המון פעמים, שהמשיח מופיע בתורה כגאולה שתהיה. וכן הודיעם בשם השם, במה שיקדם לפניו וגורמיו. איך המהלכים, איך זה יכשיר את הקרקע לקראת הופעתו של משיח. ושיבוא לפניו, לפני המשיח איש, יכשיר לפניו את העולם, והוא אליהו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני. בו יום השם הגדול והנורא, נכון? ומה תפקידו? והודיעם שאותו האיש לא יוסיף ולא יגרע בתורה. כמו שצריכים לעשות לפעמים נביאים ובידים ועניינים ומה אסור ומה מותר. אלא יסלק את מעשה העוול בלבד. בתרגום קדום יותר כתוב יסלק החמסים מן הארץ. הוא יסלק את מעשה העוול. כי משיח לא יכול להופיע כשהארץ עם מעשי עוול. אבל הראשונים שדיברו על מעשי העוול אמרו הוא ישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. זה לא הוגן שאתה מקבל את הירושה של שבט נפתלי כשאתה בכלל משבט זבולון. אז הוא יארגן את העניינים המשפחתיים. אחר כך באו ואמרו ישווה את המחלוקות. וצריך להבין ישווה את המחלוקות. את איזה מחלוקות? לא רק המחלוקות צריך את אליהו. כי ברוב המחלוקות אנחנו מכריעים לבד. מתי צריך את אליהו? משהו שאי אפשר להחליט בו. נכון? למשל ממונית. אם יש שניים שטוענים טענה ואי אפשר להוכיח, אז יש כלל יהם מונח עד שיבוא אליהו. תחשבו שנייה משפטית, יש פה אחד שקרן. זה ודאי, רק אני יכול להוכיח. יבוא אליהו ויסלק את מעשה העוול. סלק את מעשה העוול. חסידים מסבירים, אבל שקרן, שקרן, אז איך הוא לא יצליח, 3,000 שנה אף אחד לא יצליח להוציא את זה, אז איך אליהו? אז הוא אומר, זה לא שאליהו יצליח להוציא ממנו את השקר. כשיבוא לאליהו, הוא לא יצליח לשקר. הוא אומר, לא, אליהו לא יוציא את השקר, הוא פשוט יתקע. לא יוציא את מעשה העוול. באים חכמים ואומרים, לא, לא, אליהו בא לעשות שלום. תשמעו את הרמב״ם, זה רמב״ם שצריך, לא יודע איפה ללמוד אותו. איפה לא? והחכמים אומרים, מסביר הרמב״ם בתחתית העמוד במקור 6, אין עוול ביוחסים. בסדר, אתה לא לוי, אתה כן כהן, אתה כן כהן, אתה לא לוי, קוראים לך כך, התואר שלך הוא זה, התואר שלך הוא זה. אין עוול ביוחסים. כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב. הכל מתייחסים אל האמת והתורה היא אב לכל. עזוב, היחוס הכי גדול זה בן של הקדוש ברוך הוא. אתה שבת כזה, אתה שבת כזה, אפשר להשתגע על זה, אבל זה לא. אבל העוול הוא, מה כן עוול? השנאה שיש בין בני אדם, לפי שהיא שנאת חינם, והוא עושה לו עוול בשנאתו אותו. אפילו טוב לב לרמב״ם, לא בזה שהוא עושה לו משהו רע, אלא בשנאתו אותו. העוול הוא לא ביחוסים. אליה הנביא לא בא לו לטמא ולא לטהר, זה לא עוול, זה יסתדר. אתם יודעים מה זה העוול? שעוד יש בעולם את השנאה הזאת, שעוד יש בעולם את זה שאי אפשר להשיב לב אבות על בנים, לא רק במובן של אבות ובנים. אני רוצה לומר פה משפט הרבה יותר פשוט, עכשיו לחזור לפסוקים. מתי אליהו הנביא יבוא? אם הוא לא בא לטמא ולטהר, הוא מגיע אחרי זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים, נכון? אז הוא בא ולא צריך לטמא ולטהר, למה? כי כבר יש מי שמטמא ומטהר. יש פוסקים ויש גדולים ויש מטמאים ויש מטהרים ויש מכשירים ויש פוסלים. מה הם? מי שמשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. זאת אומרת, יכול להיות מצב שיש תורה, יש מצוות, ויש מילות חסדים, ואין מי שמשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, ואז הארץ מוקט חרם. אתם יודעים איזה נביא היה מלאכי? של הבית השני. נו, הוא לא הסביר על מה הבית השני חרם? אתם יודעים מה הפשט פן אבו והקייתי את הארץ חרם? שיהיה תורה ויהיה מצוות, ולא ישוב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. אני יודע, תי לכם זה נקרא חרם. חרמים ומצוגים. יהיה הכל. לא יהיה כלום, אין שום דבר חסר. מי שמכשיר ומי שמטמא ומי שמטהר ומי שפוסל. וזה לא אוכל אצל זה וזה לא אוכל אצל זה וזה אוכל פעמיים אצל זה וזה אומר שההוא בריא וזה הכל מסודר. לפני ליל הסדר מגיע אליהו ומברר האם אתם כבר יודעים לדבר אחד עם השני. כי הלילה הזה בליל הסדר הכל דיבורים. אתם יודעים לדבר? בעולם המעשי שלנו אתם בטח מאוד מזלזלים בדיבורים האלה, כי זה לא תכלס. אתם יודעים, כל החיים יש הדרכה של חז"ל, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. אל תדבר כל כך הרבה, תגיד מה צריך לעשות. אז פעם אחת בשנה אומרים לי לדבר הרבה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. דבר, 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 לא, חבל על הזמן. וכל שנייה שאתה מדבר בענייני יציאת מצרים, שמצווה תעשה מן התורה. יש אנשים שמאוד ישמחו עם זה. כל מה שאתה מדבר, תשאל שאל, הכי מצחיקות, העיקר תשאל. למה מטבילים, למה יושבים, למה קופצים, למה כיסא, למה אפרוח, למה חרוסת. מי ששואל נניח, למה הקערה של החרוסת צהובה? זו שאלה בסיפור יציאת מצרים. כי הוא עוסק בסיפור יציאת מצרים. כל השנה אתה אומר לו, די כבר עכשיו. או לא די כבר עכשיו, למשל, אתה אומר לו, שאלות בסוף. לא לסדר זה שאלות בהתחלה. ואם אין לך זמן לשאלות בהתחלה, אתה יכול להתמחות במצוות אחרות. כי חבל על הזמן, אין כאן ליל הסדר. ואם תגיד, אבל אני רוצה שזה יהיה מסודר, ושלא יהיה סתם, בוא נברר. זה הסדר. אתה בטח לא יודע, אבל הסדר הוא שילדים שואלים. זה סדר הגיוני. אתה שינית את הסדר הזה כל השנה. כי אתה מאוד תכליתי, החיים תכלס. החיים לא דיבורים. אליהו זה דיבורים. אליהו משיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. הכל דיבורים. כי התכלס כבר מסודר. ויכול להיות עולם מסודר תכלס. זה מזומן לחורבן. כי אין זמן לדיבורים. סתם? דיבורים? זה אליהו הנביא. זה התפקיד היחיד שלו. לעשות שלום בעולם. להשוות המחלוקת. פרעה אמר גם כן, אין זמן לדיבורים. נרפים אתם נרפים. לכן אתם אומרים לך נזבחה. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. כל היום תפילות ודיבורים, מספיק כבר. למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? תראו לעשות, 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 לעשות. ואלה הסדר לא עושים, לא מקריבים, לא שוחטים, אוכלים ומדברים. ומחכים לאליהו הנביא, כדי שיבדוק אם אנחנו כבר יודעים לעשות את זה. וכל סיפור הגאולה שמתעכב מאז משה במצרים, ובשאלת לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. וכשבלעם מסתכל על עם ישראל ורוצה לראות אם הוא יכול לקלל אותם או לא, הוא מסתכל רק על דבר אחד. הוא רואה את ישראל שוכן לשבטיו. ואז הוא מבין שאין לו סיכוי. לא כתוב שהוא ראה אותם בונים בניינים נפלאים. לא כתוב שהוא ראה אותם מקימים איזה הייטק אדיר. גם לא כתוב שהוא ראה אותם פוסקים פסק יפה. כתוב שהוא ראה אותם יודעים מי אבותיהם. ואז הוא הבין שחבל לו על הזמן. הוא התחיל לדבר על מה טוב הוא אוהליך יעקב בטעות. ועל מראש צורים אראנו. והכל התבלבל לו. אז כשמדברים על רעיון המשפחה ביציאת מצרים, זה לא אמירה. זה כל סיפור ליל הסדר. צריך לזכור את הפרטים ההלכתיים האלה, הם מאוד חשובים. אין עוד מצווה כזאת, שכדי לקיים אותה, אני הגדול חייב את הקטן. אין דבר כזה. אם יושב הילד הקטן שלי, והוא עכשיו עושה השבטת משק, ולא שואל, שביטת ילדים, נניח מחליטים בליל הסדר על שביטת ילדים. אין ליל סדר. אי אפשר. צריך יהיה לעשות תרגיל, צריך יהיה לדאוג שהוא ישן, ואז אני יכול לשאול את עצמי. יש איזה פטנטים, אולי אפשר להרגן את זה. אבל אם הילדים יעשו שביטה, אני לא יוצא דרך מה. אין דבר כזה, מה? אני לא יכול ליטול לולב עם הילד שלי עושה ברוגז אותי? אחרי זה יצטרך לראות למה לא הצלחתי להסביר לו את עניין הלולב. אבל אני יכול ליטול לולב? אני לא יכול לספר ביציאת מצרים אם הוא לא שואב אותי שאלה. איפה יש דבר כזה? כי כל סיפור יציאת מצרים הוא הגילוי שכשאתה עוסק בנצח אין בכלל עבדות לזמן, אין הפרשי דורות שיכולים לעצור את ההמשך, אין הפרשי כיוונים שיכולים לעצור את ההמשך. לא אין חילוקי מנהגים ואין חילוקי תפיסות ואין חילוקי די, הכל נפלא. מה זה נשים לבנות על בנים שהם יגידו את אותו דבר, אז בשביל מה צריך? פעם הזכרנו, ובזה אני עומד, אליהו הנביא רוצה להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, ובזה הוא מסיים את כל הנבואות, את כל ספרי הנביאים שיש, כי זה תפקידם של הנביאים. כי הם רוצים להחזיר אותנו בעצם לגן העדן. מה היה בגן עדן? בגן עדן האדם עשה ליל הסדר. פעם דיברנו על זה, אבל לא חיברנו את זה אף פעם לאבות ובנים. ובזה אני עומד. בגן עדן האדם צווה במצווה אחת. ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן אכול תאכל. כולם זוכרים שהוא צווה לא לאכול מעץ הדעת, זה נחמד מאוד, אבל זה לא מה שהוא צווה. הוא צווה מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל. מרגע זה ואילך כל מה שהוא אוכל הוא מקיים מצווה, נכון? אוכל גויאבה הוא מקיים מצוות אכילת גויאבה. אז איך הוא ברך? הוא בטוח ברך, נכון? איך הוא ברך? הוא היה צריך לברך על אכילת גויאבה, לא? כי הוא צווה לאכול. מה אני חושב, נכון? אם הוא צווה, אם אני מצווה לעשות את זה, יש רק פעם אחת בשנה שאנחנו אוכלים ומברכים על אכילת בליל הסדר. אין אף פעם נוספת. אני לא אוכל בסוכות ומברך על אכילת. אני גם בשבת המועצי בטר, אבל אפילו צונט אני לא מברך על אכילת שוב. אין מצווה של אכילת. אני אסור לי לצום, אני צריך לקיים עונג שבת, אז אני מברך המועצי ואוכל המועצי צונט, אסור לשכוח. שאלו פעם יהודי, למה עם ישראל נקרא עם קשה אורי? אז מה זה בגלל הצונט? מה הפירוש? אז אוי, יהודי אוכל צונט בשבת, כל השבוע הוא סובל מזה, אבל מגיעה השבת הבאה הוא לא יבטר, הוא יאכל עוד פעם צונט. של הקודש ברוך הוא, זה עם קשה אורי. אף פעם אדם לא מברך על אכילת, אין. בעזרת השם יבנה המקדש ממהירה, ואז נברך על אכילת קודשים, על אכילת שלמים בבית המקדש. אבל בעולם פה אין דבר כזה, רק בליל הסדר, על אכילת מצה, על אכילת מרור, בעזרת השם השנה גם על אכילת פסח. רק בליל הסדר מברכים על אכילת. זה מעניין מאוד להגיע במדרגה שאתה אוכל ואתה מתקדש באכילה הזאת. לא בבית המקדש, בבית. זאת גאולה. ומה היה הדבר השני שהאדם עשה בגן עדן? קרא בשמות לכל החיות. ומה הדבר השני שאנחנו עושים הלילה? מספרים. מספרים. אלה שתי המצוות של הלילה. אדם הראשון, אדם וחווה, כשהם סיפרו ואכלו, הם היו כל הדורות כולם. כדי לחזור לשם, אנחנו צריכים להיות אדם אחד. רק אז אפשר יהיה לחזור לגן העדן. לכן אי אפשר בלי להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. החובה הזאת להיות אדם אחד בליל הסדר היא זאת שמאפשרת לך לאכול בקדושה ולהמשיך לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שיגיע בעזרת השם עלות השחר, יאיר כאור יום חשקת לילה. נזכה בעזרת השם באמת לגאולה שלימה ולחג שמח וכשר עם זבחים ופסחים בירושלים.